טוב, צהריים טובים לכולם. שבוע שעבר לא נפגשנו ל"ג בעומר, ונמשיך מהמקום שבו הפסקנו. דיברנו לפני שבועיים על הזוהר, שכחה בחוץ, תמצאך, על המקום שדווקא במרחקים אתה פוגש מישהו קרוב, וכל ההבדלים מתעממים, ופתאום דווקא במקום הרחוק, בארץ הרחוקה, פתאום עצם הקרבה הפשוטה ביותר מתגלה במלוא עוצמתה. ולכן אנחנו והקדוש ברוך הוא נפגשים זה עם זה, פתאום כשאנחנו בגלות זוכים לאיזה מפגש רב עוצמות. והבאנו מהבעל שם טוב את הסיפור העלייה שלו לארץ ישראל עם הגזלנים, את החשש הגדול שלו מהחרב, להט החרב המתהפכת, ובסופו של דבר את ההימנעות שלו מהעלייה לארץ. ניסינו אפילו לדמיין מה היה קורה אם התנועה החסידית הייתה עולה לארץ, האם הייתה בכלל תנועה חסידית, או שכל היותה היה תלוי בהיותה דווקא בגלות. וסיימנו בדברים שכתב רבי נתן מנמירוב, התלמיד של רבי נחמן, הופיע בתחילת הספר ימי מוהרנת, שזה אגב אני מציע לכל אחד מכן שהתחיל בזה היום לכתוב את ימיו. כן? לכתוב את ימיו, לכתוב איזה קטע ביומן, וידמיין שיום אחד הוא יהיה איזה מוהרן או מוהרנת. משהו, משהו חייב להיות שם, ואז יהיה יקר המציאות, יהיה כבר יומני מגיל צעיר. שווה לאמר, יש דברים פחות טובים לעשות עם הזמן לדעת. ובימי מוהרנת, זה אגב רק אחרי שאתה נפטר קוראים לך מוהרנת, שהוא כתב, זה היומן, נפטר, פתאום זה נהיה ימי מוהרנת. יש את הסיפור שהוא מספר, שואל את רבי נחמן, מה בדיוק, על מה אתה מדבר כשאתה מדבר על ארץ ישראל? ורבי נחמן באחד הדיבורים המוכרים שלו אומר, אני מדבר על ארץ ישראל ממש, עם החצרות והבתים, צפת וטבריה. וראינו גם את הנוסח ביידיש וגם בעברית, ולא על בחינת ארץ ישראל ורוחניותה, אלא ארץ ישראל ממש. לאמור, אנחנו מופקעים מהמרחב הסימבולי, מגיעים אל הממשי. והניסיון של רבי נחמן הוא לטעון שאנחנו מדברים על ארץ ישראל כפשוטה, שזה כנראה הדבר המסובך ביותר ליהודי, להבין שמדברים על כפשוטה. אני זוכר שאני הייתי בערך בחנוכה בשיעור ב' ולמדנו מסכת כתובות בישיבה, ויש שם סוגיה של איש שמתחתן עם אישה ולמחרת בבוקר מגלה שמה שהובטח לו לא קיים. ואני מדלג על עיקרי הדברים, וניגשתי לראש הישיבה ואמרתי לו שהדיבור פה על סוגיות של נישואין בסוגיית פתח פתוח מצאתי נאמן נוסר עליו לא מתאים לנו כאנשים רווקים ללמוד, ואני מציע שנדלג על הסוגיה. אמרתי לו, תראה, ניסיתי גם להוכיח שאני לא עושה את זה מתאוות עצלנות או סוגיה קשה, אמרתי לו, לא, אנחנו לומדים טוב את הסוגיה, נהנים, אבל נראה לי לא מתאים. והבאתי הוכחה שבישיבות חסידיות כך שמעתי, מדלגים על כל פרק ראשון בכתובות, מתחילים פרק שני. אז דפק על השולחן, אני הזזתי את היד בזמן, והוא אמר, אתה חושב מדברים פה על איש ועל אישה? צריך לעשות תיקון גדול בשיעור, לא איש לפנינו ולא אישה, הכל בחינה, הכל בדין, הכל בגדר. אז זה הפשט. ולכן רב נתן שואל את רב נחמן, שאתה מדבר, שאתה אומר ארץ ישראל, למה אתה מתכוון? כי ברור שלארץ ישראל ממש אתה לא מתכוון. אמר לו, לא, זה בין
שיבות חסידיות, אמרנו שלא
בגמרה לא ברס לזה. ואז ממילא רבי נחמן דואג להדגיש את המקום של ארץ ישראל הממשית הפיזית, למטה מיעוד פחים. אם זה הייתי רוצה היום להתחיל מרבי רחמן, לראות את המענה שבעצם מנסה לתת הרב חרלאפ להלך המחשבה הזה שמבחין בין הסימבולי והממשי ורואה כל הזמן לדבוק במקום של הסימבולי עם הבנת המחיר של הממשי, שפתאום שזה קורה, מה עכשיו? אנחנו מעדיפים להתגעגע מאשר באמת להיות במציאות עצמה. הגעגוע נתפס אצלנו יותר מהמגע עצמו, וזה כנראה ההגדרה של הגלות. אחר כך נחזור למה שראינו בבעל שם טוב ונראה עד כמה הרעיון הזה מושרש בחסידות, ונביא את המשך מה שאמר הבעל שם טוב, נראה את זה גם במגיד ממזריץ', גם ברב יצחק אייזיק ספרין מקומרנה וגם בחב"ד, באחד הקטעים הנוגעים והחדים ביותר שאומר הרבי הרייץ באירועי חתונת הרבי האחרון מחב"ד, שיש ספר שלם שנקרא דרושי חתונה, שהכל יבול של אותה חתונה ושבע הברכות וכו'. חסידים לא סתם מתחתנים, שים לזה גם ספרים הרבה. ובסוף הייתי רוצה לסיים את הדברים בדברים מתוך אדיר במרום שכתב רמח"ל, שאולי ייתן איזה פענוח לרתיעה התשתיתית שנגלה וגילינו גם בשבוע שעבר לשבועיים וגם נגלה היום. אז הנה לאט לאט נתחיל. סיפר שכשהיה בארץ ישראל סיפרו לו שם החשובים שהיו שם, שבאו ממדינות אלו וקבעו דירתם שם בארץ ישראל כמפורסם. כן, יש תופעה של כאלה שקולטתו במיטה, ארץ ישראל קולטת אליה אנשים לאחר מיטתם, וכל הדורות יהודים התאבו להגיע לארץ עוד בחיי חיותם. אנחנו מגלים הרבה הרבה גדולים שממש בערוב ימיהם. כן, לאחרונה הזכרנו פה את תנין של החתם סופר, הרב גלזנר, שממש בשנתיים האחרונות לחייו מגיע לארץ. ידידות עמוקה מאוד עם הרב קוק, מי שמכיר במאמרי ראיה, פרק להלכות ציבור, זה הרב קוק כותב לרב גלזנר שעוד נמצא שם, ומרבה ככה בשבחיו על כל הצרות שעושים לו בגלל שהוא נתפס לציונות. וגדולים בכל הדורות עולים לארץ בערוב ימיהם. רבי נחמן עולה לכאן דווקא בצעירותו, שנות ה-20 שלו, מסיים את ההסדר, מגיע לארץ ישראל, אחר כך חוזר לשם. ומספרים לו אותם החשובים, הנכבדים, המבוגרים שמגיעים לפה כדי להיקבר פה, שקודם שהיו בארץ ישראל לא היו יכולים לצייר לעצמם שארץ ישראל עומדת בזה העולם. והיו סוברים שארץ ישראל הוא עולם אחר לגמרי לפי גודל קדושת ארץ ישראל המבואר בספרים. כן, הלימוד האינסופי בקדושת ארץ ישראל למעשה מפקיע את האפשרות להיכנס אליה. ולכן רב נחמן כותב באחת המקומות, מדמה את זה לקשר בין הצדיק לאנשים הפשוטים. הצדיק כל כך מתרגש שהוא שומע שהוא צריך להיכנס אל המלך, מרוב התרגשות הוא לא נכנס. מהאנשים הפשוטים, איפשהו הצדיק נרדם, הם ממילא לא מבינים על מה החגיגה, איפשהו מוצא את עצמו בארמון המלך. כלומר, לפעמים דווקא ריבוי ההכנות והבנה מה הולך להיות, הוא זה שעומד לרועץ בפני המעשה שאני הולך לעשות. כן, ידוע שהרבי מקוצק אמר שאם אדם היה יודע ומבין מה זה חתונה, היה מתחתן בגיל 70 ומכין את עצמו 50 שנות חייו לחתונה. מתכונן, עושה סבב בין אנשים, תן לי טיפים, אתם מכירים שבאים טיפים לפני חתונה, תמיד יש לחץ, תקופת האירוסין, גם אצל המהדרים בארבעה חודשים ולא חודשיים, יש לחץ, ואז אתה רוצה בערבים, גם יש טעימות וגם דגימות וגם יש אותם, נזכר רגע, צריך להתכונן לחתונה, לא רק איזה אוכל, לא רק הציפוי של השניצל, מה הולך להיות בחתונה. אוקיי, ואז אתה הולך לכל מיני אנשים שאתה מעריך את דעתם, אתה שואל אותם מה זה חתונה, ויש איזה מסורת שאומר שאתה צריך להביא את החתן שרוצה לבוא אליך בשעה הכי הכי קשה ביום עם הילדים. זה חתונה, אין הרבה מה לדבר, אוטוטו, אתה רוצה לראות מה זה חתונה? זה זה, ככה יש מסורות שנוהגות. בכל מקרה, הרבה פעמים ההקדמות הרבות קצת מאבדות הממשות. קורה, אתה בפנים. אומר, הקוצקר היה צריך להתכונן 50 שנה מצד האמת. אבל מי רוצה לקחת בחור בן 70? לכן אנחנו, אומר, עדיין מתחתנים צעירים, בין 20 ל-30, ככה נהוג, ולאט לאט מבינים מה עשינו. נוהג העולם שאנחנו מבינים אחרי המעשה, מה עשינו. אבל פה יש את שוקת כל הדורות, את תקוות כל הדורות, את געגוע כל הדורות, והעולם בטוח ש... העולם היהודי בטוח שארץ ישראל היא עולם אחר לגמרי. הוא מפורש בתורתנו הקדושה, מעלת קדושת ארץ ישראל, כמה וכמה פעמים, והתורה בעצמה מפרשת כל גבולי ארץ ישראל לגודל מעלתה וקדושתה העצום והנורא מאוד מאוד. על כן לא היו יכולים לצייר לעצמם בעיניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם, עד אשר באו לשם וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. זה חידוש גדול ועצום, שפתאום אתה מגלה שאפשר להגשים חלום. ואז השאלה לעולם תהיה, מה עושים עכשיו שהנה החלום התגשם, הנה זה קורה? כן, אני שאלתי כשהייתי מאורס, שאלתי את הרב שגר, איך מתפללים עכשיו? על מה מתפללים? זה, הגדרת יעד. כן, עכשיו יש פה אחד החבר'ה שאמר שהוא מתפלל שיקבלו אותו, עשה גיבוש. אם לא יקבלו זה סתם גיבוש לבטלה. פלל. עכשיו התקבלת. מה עכשיו? אתה בפנים, סידרנו לך. עכשיו זה מתחיל, זה קרה. עכשיו הגעת לארץ. לכן התחושה היא ששווה להישאר קצת מרחוק. יש לאן לחכות ויש לאן לצפות. ואז רבי נחמן מנסה בתורה הזאת, תורה קוף תת זין בלקוטי מוהר"ן תניאנה, לתת את המענה להעדפת החלום על פני המציאות, כי באמת ארץ ישראל הוא כמו מדינות אלו ממש, ואפר ארץ ישראל, לא רק האש והרוח והמים, אלא האפר, נחש אפר לחמו, אפר ארץ ישראל הוא במראה ודמות כמו אפר מדינות אלו ממש. אין לך נחיתות מזה, האפר זה אפר ממש, כי באמת בדמות ותמונה אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות. יש מקום כזה ויש שם אפר וזורקים אותו וזה לא נהיה חיצים, זה נשאר אפר, הכל כמו בשאר המדינות. ואף על פי כן היא קדושה מאוד מאוד, בתכלית הקדושה עצומה ונוראה מאוד. כלומר, לעולם יש פה איזה מציאות נסתרת פנימית, אבל כלפי חוץ זה הכל אותו דבר. אשרי הזוכה להלוק שם אפילו דלת עמות, כאשר הפליגו רזל וכל הספרים בעוצם קדושתה הגדולה והנוראה, ובעצם לייצר קדושה שאין לה שום הלימה חיצונית. כן? זה כמו שיש, שאנחנו מדברים על רב, אנחנו רוצים לראות כל מיני, יש לנו מפרט. אגב, המפרט החרדי והמפרט הדתי-לאומי שונה. המפרט הדתי-לאומי רוצה לראות אותו נוסע בסוברו, חבוטה, סטיישן, מלוכלכת. אם הוא נוסע באוטו טוב, הוא לא רב רציני. רב מטעם, נכון? אבל שרב חיים קניבסקי מגיע בסוכות, הייתם איך זה נראה בכל המועד? הוא לא מגיע בסוברו, חבוטה. מלך ביופיו, נכון? זאת אומרת, יש משהו באיך אני רואה את המציאות, איך אני מעריך, איך היא צריכה להיראות, ואני דורש איזו התאמה בין החיצוניות לפנימיות. יש איזו קורלציה. אם אין קורלציה, אני צריך להסביר למה היא איננה. ארץ ישראל לא רואים עליה שום דבר, שום דבר. עיני השם אלוהיך הבא. אבל קשה לנו לראות את העיניים האלה. ברוך הוא עושה עיניים לארץ. אבל זה בינו לבינה. אבל אנחנו לא רואים את המבטים, אנחנו רואים ארץ רגילה. וסיפר רבנו זל זאת כי הוא עניין יצרח מאוד לכמה עניינים שבני אדם נבוכים בהם בטעותים. כי יש טועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק. אתה רוצה להבין מה זה ארץ ישראל? אני אתן לך את המשל הכי הכי זמין, הכי מובן לברסלברס, צדיק. יש אפילו תיאור, אגב לא ברסלברי, אלא בספרי חב"ד, שרב אייזק מהומל, התלמיד הגדול של אדמור הזקן, אדמור האמצעי ואדמור הצמח צדק, מי שנחשב ככה חד מגדולי חב"ד, מתאר את המפגש שלו עם הרבי. לראות אדם שזכה שיהיה לו מורה, יהיה לו מורה מן החיים, לא רק מן המתים. יש קרבה ויש את הלב הגדול, שאתה מרגיש שמישהו באמת נותן לך חלום. הוא אומר, אם שלמה המלך היה יודע מה זה אהבה שיש בין רבי לחסיד, לא היה כותב את שיר השירים על גבר ואישה. הנה, עוד כבר האברכים מרביצים פה. אלא
ראיתי את זה לאשתי היום.
אלא בין רבי לחסיד, כן, זה מערכת יותר נקייה כנראה, פחות נקודות קונפליקט. ורב נחמן מביא את הסיפור של ארץ ישראל, למשל הכי קרוב לעולם החסידי, זה היה צדיק. יש טועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדושה, להכירו בפניו בצלמו ובדמותו, שמשונה בדמותו ובתנועותיו דייקה. הצדיק צריך להיראות אחר, כן? גם חיצוניות, להיות משונה בלבושו, כנאמר הדור בלבושו או שיאנה, צריך ככה איזה נוכחות חיצונית מרשימה, שאגב לא תמיד כדאי לזלזל בה, אבל החיצוניות וגם המראה שלו צריך לשדר את מה שהוא משדר. אבל אומר רב נחמן, באמת לא כן הוא, כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים ואין בו שום שינוי. אתה לא ישר נכנס לחדר ויודע מי זה, עוד אחד מהחבר'ה. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי, ושאר בני האדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו. בסדר? המובן הפשוט היה שהצדיק יהיה שונה, על גבי זה אנחנו אומרים לא, הצדיק לא שונה, שונה לא שונה, אבל באמת שונה בתכלית. בסדר? רק בקומת האמת לאמיתו, שאפשר להעריך מה זה האמת, מה קורה שהאמת סותרת את האמת לאמיתו. יש המון שאלות כאלה בין חוק למוסר, שאז אנחנו נדרשים לחלוקה הזאת. אבל באמת לאמיתו הצדיק שונה מאוד משאר בני אדם, עניין אחר לגמרי, ושערי בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו, כמו שאמר רבנו זל, שאיש הקשר נדמה שהולך עם קרקשות ודקין, כמו שאר בני אדם. איפה הדקין שלכם? למי יש פה דקין? מה זה דקין? מה זה קרקשות? מכאן הוכחה לביטוי לדג רציני זה, כן? כולנו באקווריום אחד, גם לצדיק יש דקין וקרקשות, אבל אף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי. אז זה הולך ככה,
ביטוי איש הקשר,
הוא בעצם ניתן אפילו את הצדיק, והוא אומר אפילו לא רק צדיק, זה גם איש כשר, בחור טוב, הוא נדמה כמו כולם אבל הוא לא כמו כולם. כלומר, במבט ראשון אנחנו חושבים שארץ ישראל היא כמו כל הארצות, מבט שני אנחנו מבינים שהיא משהו אחר לגמרי, אפר אחר, אנשים פה הולכים על המים, חיים מהאוויר. אבל במבט שלישי ועמוק מתברר שהיא אותו דבר אבל אחרת. זה בעצם הניסיון של רב נחמן להמחיש לתלמידיו שלא היו בארץ, אגב, מה זה ארץ ישראל. וזה אפילו דיבור מה זה הצדיק או מה זה מפגש. אפשר להגיד במבט ראשון אדם חושב כן, על כל מגע, על כל זיקה למציאות אני יכול לדבר בשלושת השלבים האלה. אותו דבר, דבר אחר, והשלב השלישי, אותו דבר אבל אחר. כן? אפשר, ביחס לנישואין, ביחס לכל מפגש שאנחנו פוגשים, את התהליך המשולש הזה, שבעצם אומר שהעבודה היא לא נראית לעיניים, יש פה איזה תהליכים פנימיים שמתרחשים, והם ממשיים, אבל לא בהכרח נגלים, זה המקום של הארץ, וכן ארץ ישראל באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר ארצות בכל ענייניה ובחינותיה, ואמר רבנו ז"ל שארץ ישראל יש לה רקיע אחר משאר ארצות. אוקיי, כלומר, הקרקע היא אותה קרקע, הרקיע לא אותו רקיע. מה זה אומר שהרקיע לא אותו רקיע? כן, אנחנו מכירים את הביטוי של הזוהר למופיע בעמק המלך גם, על התף רקיעין דשב. יש רקיעין דשב, זה מציאות שאדם נדמה לו שיש בו, יש שמיים, והוא הולך ויש לו שמיים. זה הדבר שמציל אותנו, אנחנו לא תמיד זוכרים להסתכל על האדמה, אבל קצת שמיים. הסתכלת היום לשמיים, רב נחמן אומר בסיפור עם תלמידו רב חייקל, מופיע בכוכבי אור, להסתכל לשמיים, להביט לשמיים. אז השמיים של ארץ ישראל לא אותם שמיים, אבל הארץ אותה ארץ. מה זה אומר לנו?
אם לא
תעשה
מחר, הוא לא יגיד את אותו מהלך על הנושא השמיים,
איך?
אולי עשה גם את השלב
השלישי? אז זהו, שארץ ישראל יש להגיע משאר ארצות אף על פי כן בגשמיות, לפי מראה עיני האדם אין רואים שם שום שינוי בין ארץ ישראל לשאר ארצות, כי אם מי שזוכה להאמין בקדושתו יכול להבחין קצת ההפרש. באדמה אני לעולם לא רואה את ההבדל, אלא אני יודע זה גנוז וחתום. בשמיים כולי ואולי יש לי סיכוי לראות את הרקיע. גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים, צריך להיות מרכזניק, ואז אתה רואה את הרקיע האחר.
אני שמעתי פעם
יש פה הרבה אור, אורות. אם אני בא ככה להתבונן במה שרב נחמן אמר, זה ניסיון כל הזמן לראות את המורכבות של הדברים. אם נצטט עוד דברים שמופיעים בקולות האדמה, מי כתב את הספר בא ממחבר קולות האדמה? מה זה? קולות האדמה, שיבת שיח תו שיניים, אף אחד לא ידע מה זה קולות האדמה. אז הוא כותב, אני לא צריך להגיד ש... לא, זה לקט של חכמי זן שיואל הופמן ליקט. אז שלפני שאדם פוגש את המורה, שזה אגב מעניין להשוות ולראות שזה ממש אותו דיבור של רב נחמן, לפני שאדם פוגש את המורה, אז השמיים הם שמיים והאדמה היא אדמה. אחר כך, זה ככה אמירה של בשוע היפני, אחרי שפוגש, השמיים לא שמיים והאדמה לא אדמה, הכל מתערבב פתאום. היחס הברור שיש לך למציאות, לחברה, לעצמך, לדינמיקה המורכבת שבתוכך, לדימוי העצמי שלך, לדיאלוג שלך עם המציאות, פתאום הכל מתערער. יש את הזעזוע כל כך חזק שמתרחש בנפש בעקבות המפגש עם האדם הגדול שמעניק שפה אחרת לחיים. ואחר כך כל התהליך יהיה ליישב שלא בדוחק, לראות שוב את השמיים כשמיים ואת האדמה כאדמה. אבל עכשיו עם כל הצידה לדרך, אחרי שאני יודע שזה לא כפשוטו, אני יכול לשוב לכפשוטו. בהתחלה אנחנו חושבים שארץ ישראל זה כפשוטה ארץ, אחר כך אנחנו מבינים שזה לא כפשוטו, אי אפשר להגיד צמצם עצמו כפשוטו. אנחנו עושים את כל הסיבוב ואנחנו חוזרים, ארץ ישראל כפשוטו אבל לא כפשוטו. זה בעצם מה שרב נחמן לוקח אותנו, כפשוטו ולא כפשוטו. במבט ראשון, ארץ ישראל כפי שהיא, אנחנו לא רואים בה שום איחוד, שום שינוי, אבל כשאנחנו מתבוננים עוד מבט, שזה בעצם המבט השלישי, אחרי שהכל איבד את היציבות הראשונה, היציבות השלישית מחזירה את היציבות הראשונה עם כל האיכויות מלאות התוהו שצברנו בעירור. ומעין זה כותב רמח"ל באוצרות רמח"ל על ישעיהו בפרק ה' ב' יעקב לכו ונלכה, כותב רמח"ל שכל אורות הגלות אין אנחנו מאבדים אותם בגאולה, אלא אורות הגלות ממשיכים להאיר לנו בתוך הגאולה, כן? מול האופציה של המגפיים הציוניות שבעצם שוכחות את כל מה שהרווחנו באלפיים השנים ומנסות לעשות איזה דרך ישרה לעולם התנך שהיה, אפילו תנועה כנענית שאומרת אנחנו חוזרים לכנעניות שהייתה פה, מציע רמח"ל את האופציה להכיל את אורות הגלות באורות החזרה לארץ. איך אפשר ללכת בארץ ישראל בתודעה כזאת? ללכת בארץ ישראל בתודעה הראשונה, אני יודע מה זה. אני רוצה שהראש עיר שלי יהיה בתודעה ראשונה. כלומר, לכן כתוב בסוף פסחים, אל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים. כשאני הייתי צריך בירושלים להחליט למי אני מצביע, רציתי ראש עיר עם הארץ, שידאג לכיכרות תנועה יפים, עם זיתים, עם לא הארי, פרחים ככה, אמנונים ותמרים גדולים. זה מה שהוא צריך. לא רוצה דרשות. אבל אל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים. לגר בבני ברק, אתה צריך היתר מהרב. מושיה. אתה רוצה ראש עיר שדואג, נכון? למובן הכי ממשי של המגורים. עכשיו, על גבי זה, יש את המקום של אדם שבכלל הוא לא חלק מהעולם. הוא פרוש מחיזו דעי אלמה. הוא ירושלים של מטה, זה הראשון. השני, ירושלים של מעלה. אנחנו אומר לנו שבתוך ירושלים של מטה, בתוך הלמטה מיודפחים, אני כל הזמן צריך להיות בתודעה, אם להשתמש בשפה של רבי צדוק, הכרת הנוכח. בתוך ירושלים של מטה, לראות איך יש לי את ירושלים של מעלה. בתוך הלדעת בארץ, אני מחפש, והארץ היא ארץ, הארץ היא למטה מיודפחים, והאפר הוא אפר ממשי, איך יש בתוך הלדעת בארץ, יש את הדרכך. פה יהיה, אני חושב, עיקר האתגר בכל מציאות שאנחנו נכנסים אליה. על גבי הטיעון שלמעשה רב נחמן מתמודד איתו, רציתי עכשיו להביא התמודדות של הרב יעקב משה חרלאפ, כן, תלמידו הגדול והחשוב של הרב קוק, שלמעשה פגש ברב אחרי שנים של עיסוק גם בקדושה, גם בקבלה, גם בלמדנות של רבו הרב צבי שפירא, שהגיע לרב קוק. יש איחוד שאנחנו לא מוצאים אותו בדורות האחרונים בין רב לתלמיד. אני לא חושב שמי הרב חרלאפ והרב קוק יש לנו עדות עד כדי כך לחיבור נשמתי ממש מעבר לכלי הנרן, ואפילו מגיע חיבור המקיפים בין הרב קוק לרב חרלאפ. אחר כך יש מכתבים שנכתבים ונקרא הדרים, ויש ספר שהוא כותב לחם אבירים, אבירים ראשי תיבות, אברהם יצחק בהתחלה, י' מ' ויעקב משה, ודיבור ממש על רוח אחת שקיימת ביניהם, בין הרב, גילויים שמתגלים לרב חרלאפ, שהוא הולך לכותל ו... סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30 של המאה ה-20, והרב קוק אז מעבר לים, והוא כותב איזה גילויים בעצם מדברת איתו השכינה שהוא הולך לכותל על הקשר שקיים ביניהם. והרב חרלאפ כתב המון ספרים, סדרה של מי מרום, כן? מאיר זה ראשי תיבות, משה יעקב, זה שמו יעקב משה, משה יעקב. קרוב ל-20 כרכים שיצאו. לא להאמין כמה מעט העוסקים בהם, ושאמרתי כמה מעט, דיברתי בהגזמה. כלומר, אף אחד לא לומד אותם, וזה ממש מת מצווה, שכל מי שיקח אותו לידיו יראה שמתוק האור וכילורין לעיניים. למה לא עוסקים בו? אפשר לתלות בזה הרבה סיבות, אבל עד שנעסוק בהם, נגיד את התשובה, הם לא מוצדקות. אני חושב שיש המון המון מה לדלות מהספרים שלו, שממש הוא היחיד מבין תלמידי הרב שהניח הגות ענפה ועצמאית, שעדיין היא לא רק סוקרת את מה שהיה, והיא לא רק מפרשנת ומפרשת את רבו, אלא היא מפרשת מצד אחד, הוא לא אומר דבר שלא שמע מרבו, אבל יחד עם זה הוא מעיין המתגבר. לא בגילויים שלו, כן? בגילויים לא מספיק. איך? כן, אבל אתה יכול לדבר על קורפוס שלם, קיים, על ממש, על כל התורה כולה, אני חושב שאין דומה למה שעשה הרב חרל"פ. זה, הייתי אומר, זה בעצם הליקוטי הלכות שמעין מה שעשה רבי נתן לליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן. עשה הרב חרל"פ על אורות של הרב קוק, עשה בסדרת ספריו מי מוהר"ן. והספר זה החלק החמישי ממעייני הישועה, שעוסק הרבה בגאולה, בעם ישראל, ביחסים בין ישראל לאומות. הפרצים השונים שבאומה הישראלית המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלעו בעקבתא דמשיחא. על מה מדבר הרב חרל"פ ולמה כוונתו? איך? הרבי נתן. ומה בדור שלו? הוא נפטר ב-52 ז' בכסלב תשי"ב. מה, מול מי הוא מתעמת? מול הציונים שמה? שמה? אתה אומר בין החרדים, אתם אומרים בין הציונים?
שנתקו ביניהם.
כלומר? כשזהו שאתה חי את בחינה, או שאתה חי את הממשות, נכון? וכדי להיכנס לארץ, עליך לעזוב את הבחינה לכל נגזרותיה, ולהגיע לממשות עצמה. יש כאלה ש... הם שייכים לבחינת ארץ ישראל, ויש כאלה ששייכים לארץ ישראל הנראית בעין, כן, במונח הלמדני ארץ ישראל בעין, כן, כמו שאומרים ביחס לחמץ. יש את ההפרדה הזאת, אלו שני היישובים, היישוב החדש שרוצה את ארץ ישראל הנראית בעין, יש את היישוב הישן שרוצה הנראית בחזון, חזון ארץ ישראל, החלום הגדול. הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלעו בעקבתא דמשיחא. מה זה כל האסונות הרוחניים שנתגלעו בעקבתא דמשיחא? איזה אסונות? כפירה. כפירה. שלמה הכפירה נובעת מהחלוקה הזאת?
עצם היכולת, אנחנו נפגד להיות דווקא בארץ ישראל ולגלות דווקא את המקום של ארץ עצמו עם המפענים שלנו, עם הרגיש שלנו עם הגלות, ובעצם הפער הזה.
עכשיו, אותו דבר גם קיים על הניתוק בין אלוקים לאלוקים חיים, כלומר בין ארץ ישראל לארץ ישראל החיה. הניתוק הזה שקיים במציאות כל הזמן בין הממשות לבין הקומות שנתפסות לנו כמעליה. במקום
יהושע הציע שכל שזה גם, לפעמים גם זה, אני חייבת את זה גם בבלגול, כאילו אתה מייחס מושגים גבוהים, אתה לא יודע לעשות את האחד עליהם, אתה מייחס מושגים ובדברים, כאילו, אני רגע תשמעו את זה משהו שהוא באמת, הוא גם משליחה בעת השעה שלך, הוא חומר לחלוטין, ואתה לא יודע.
ואתה... אתה מתאין, מתאין, מתאין משהו שאין לך מושג מה אתה מתאין אותו. ואז מה?
הוא לא, באמת, הוא לא
במדרגה,
הוא לא חווה.
אז הוא בכוח מתאים את המשמעות והוא כאילו מאבד גם את הנגלת.
הוא לא חווה אותה, ואז בעצם מאבד את כל המשמעות העליונה שהייתה לצרים,
הוא מתוותר עליה. ואז מה שהיה לו, לקחו לו, ומה שהוא בא, אין לו, הוא מפסיד בכל הכיוונים. אפשרות, כן? אבל הרב חרל"פ, אתה מרגיש את המאבק שלו, פרטים שונים באומה הישראלית שמפרידים בין בחינת ארץ ישראל לארץ ישראל הנראית בעין, ועדיין מאוד מאוד מעסיק אותו, מטריד אותו ההפרדה הזאת.
דווקא אני כשקראתי זה חשבתי על משהו, חשבתי קשר שזרקה אותי במקום הפוך. כלומר דווקא אלה שחושבים על ארץ ישראל הנראית בחזון, הם לפעמים אלה שמתעלמים מארץ ישראל הנראית. אלה שאנחנו מייחסים להם את ארץ ישראל הנראית בחזון, הפוך, יש להם את היכולת לראות, זאת אומרת, בהקשר הזה הציונים כאילו מתאינים את ארץ ישראל הנראית בעין בחזונות. ודווקא בגלל הציבור שיודע, זאת אומרת, אני חשבתי על ירושלים של מעלה ושל מטה. חושב על החוויה שלי בתור ירושלים, שתמיד יש הרגשה ש... יש דיבור מאוד גבוה על עיר הנצח ובירתנו המאוחדת לנצח נצחים, ובפועל כשבן מגיע להשקיע כסף למרות לירושלים כדי שלא יהיו שם חממות טרור, זה מאבדים את זה. כאילו דווקא כשאתה מנסה להתאין את ה... יש פה ירושלים, כאילו אתה אומר ירושלים עיר הנצח, כאילו דווקא כשאתה מנסה להפיל עליה יותר ממה שהיא או משהו אחר ממה שהיא באמת, אתה מאבד אותה.
זאת אומרת, אתה נשאר במילים והשטח בוער לך.
כן, והפער הזה, זה כאילו...
עכשיו, מאיפה באמת מגיעה הרתיעה הזאת מהארץ? למה המובן מאליו זה שאנחנו לא רוצים להיכנס לארץ? אז יש חידוש, כדאי. טובה הארץ, מאוד מאוד, כן? אבל המובן מאליו זה רתיעה. למה אין לנו מובן מאליו שכל עם יש לו את הארץ שלו? גם אנחנו רוצים ארץ, כן? הכי לגיטימי, הכי פשוט, בלי דרשות, בלי בחינות, כן? המובן מאליו שלנו זה הקומות הלא פשטיות של הארץ. עכשיו, כשמתבוננים באמת במשל שראינו שבוע שעבר בבעל שם טוב, ועכשיו נראה אותו בפיתוחי חותם במגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, נראה עד כמה באמת תשתיתי הפחד הזה, ונראה את זה מכמה כיוונים בעולם החסידי. המובאה הראשונה תהיה מהספר נועם אלימלך שכותב רבי אלימלך מליז'נסק, ומביא דברים, כן, בפרשת וישב, ומביא דברים שהוא שומע מפי המגיד של קהילת רובני. זה המקום שבו המגיד ממזריץ' שימש בתחילה כמגיד. מגיד זה בעצם מוסד שאני הייתי שמח אם היו מחדשים אותו. עכשיו יש שר דתות חדש, נאחל לו הצלחה, ואולי חידוש המוסד. אני חושב שזה מוסד מאוד חשוב, מוסד הדרשן הנודד, כל שבוע אתה הולך לקהילה אחרת, שמים איזה צטלה על הלוח מודעות שהדרשן יגיע, ואתה נותן הכל, ואתה לא צריך להתקע איתם עכשיו כל השנים מסמר בלי ראש, ואז יחפשו לרב המבוגר של הקיבוץ, רב צעיר, רב ששחק עם הנוער כדורסל מוצא שבת ושלא יכביד כל כך. אתה בא, נותן את שלך, מביא את המיטב, הולך, לא נשאר, לא דורש לו שם תיתנו לי בית, הקלות, מס הכנסה, נותן, ממשיך. זה היה מאוד מקובל באותם דורות, דרשנים נודדים, והיה זה מין סבב כזה, דרשן נודד, יכול להיות שבדרך כלל הקהילה הייתה מחזיקה אותו, הוא היה נותן דרשה, שכר זה היה מקבל גם לישון, לאכול, אולי גם קצת איזה מזכורת, משהו, תשלום, שכר מינימום כזה, וממשיך הלאה. שלב הבא, אחרי שהוא התמקצע בכל הקהילות, פתאום יש איזו קהילה ששמה עינה עליו, והוא נהיה דרשן מקומי. שזה כבר שלב לאנשים יותר מבוגרים, בכל זאת כבר קשה לנוע כל כך, נהיה המגיד של המקום. המגיד ממזריץ' מתפקד על התקן הזה, דרשן מקומי בעיר שנקראת רובני, ושומע, ואגב ככה באמת באותו זמן היו מגייסים תלמידים, כלומר תנועת החסידות הרבה ממנה התפשטה בזכות מגידים כאלה שנעו ונדו בין הכפרים והעיירות, וככה הפיצו, הביאו את מרקולתם, וככה בסופו של דבר אנשים נחשפו לרעיונות. שומע על דרך ששמעתי משל מתוק מפי אדוננו מורנו ורבנו הרב המגיד לקהילת קודש רובני, זכרו לחיי העולם הבא, והוא שאנו רואים שכעת אשר אנחנו בגלות המר, בסדר, אני מזכיר, זה אחד לאחד המשל שאמר הבעל שם טוב, אבל עם פיתוחים ותוספות מעניינות. אנחנו בגלות המר, יש בני אדם שזוכים לרוח הקודש בקל יותר מבימי הנביאים, שהיו צריכים השבעות והתבודדות רב כידוע כדי שישיגו הנבואה ורוח הקודש. היום הכל הרבה יותר פשוט, המחירון ירד, ורכב שהיית יכול לקנות לפני 3 שנים ב-100,000, היום אתה קונה אותו שליש מחיר. בארץ ישראל בזמן הנבואה היה צריך הרבה השבעות והתבודדות רב, הרבה התבודדוס, והנה בגלות הכל הרבה יותר פשוט. ומה שיהודי בעצם רוצה זה לא לעלות לארץ הקודש, שזה נתפס אצלו כנפש, גילוי הנפש של הקודש, אלא רוח הקודש, שזה נדמה קומה יותר גבוהה מארץ הקודש, מהמקום הנפול לכאורה שקיים בארץ. מה זה בסך הכל מקום? אמר משל נפלא ומתוק, שאלה מתוק פעם שנייה, למשל המלך שהוא במקום כבודו בביתו בחצרו בפלטין שלו, ויבוא איזה אוהב המלך וירצה להזמינו לסעודתו לביתו, אזי בוודאי יכעוס עליו המלך, כי אין זה כבוד של מלך לצאת מפלטין שלו לבית אחרים, גם אם יהיה סעודה גדולה עד למאוד. זה לא כמו היום במימון, אתה רואה את כל החבר'ה, כולם אוכלים, שותים, מופלטות של האחרים, מלך נשאר בבית שלו. הוא בלתי אפשרי שיזמין את המלך לביתו עד שיחין כל הכנות, כלומר הוא מוכן, אבל יעמיד מליצים או פרקליטים גדולים שימצא חן בני המלך שיבוא לסעודתו. רק תחשבו על ההבטחה שצריך כדי שהמלך יבוא. סיפור, מי כבר רוצה שהמלך יבוא היום עם ההבטחה? אבל כשהמלך נוסע בדרך ורוצה ללון בדרך, אזי כאשר ימצא מקום נקי באכסניה נקי, אף אם בית המלון הוא בכפר, אם הוא רק נקי, אזי זה בית מלונו ללון שם. אין פרושים? הרבה, מבסוט, מספיק, לא צריך יותר. כלומר, בבית לא מתפשר, אתה מפטר את המנקה על איזה פיפס, אתה בחוץ, בגדול זה נקי, הרבה מאוד. אני משל מובן ממילא, בזמן שבית המקדש קיים והיה שכינת כבודו בבית קודשי הקודשים, אזי אם היה אדם רוצה לשאוב רוח הקודש או נביאות, היה צריך עבודה גדולה. זה כמו המלך בהיכלו, שהוא יוצא מהמקום, הכל צריך להיות מתוקתק, הכל נקי, יש כללים וחוקים, כמו שמצינו, איך? בטח, לא משחק. או שמצינו בשמחת בית השואבה ששם היו שואבים רוח הקודש, אבל עתה בגלות המר גם השכינה הקדושה גלתה עמנו, או בעוונותינו הרבים אינה ונד בארץ, נכון? לנו אין מקום, לקדוש ברוך הוא, לשכינה, לגילוי שלו אין מקום. איך כתוב בתהילים? גר אנוכי בארץ, אל תסתר דבריך ממני, אומר רבי ברוך ממז'יבוש, הנכד של בעל שם טוב. אני גר, אני לא במקום, וגם אתה. אז בוא כבר ממילא. אנחנו שנינו לא במקום. שנינו ישראלים שנתקענו באיזה טרמינל והמטוס ברח. בוא נהיה חברים, עזוב את השמאל, אני ימין. אנחנו בעצם באותו, באותה סירה. אותו דבר, גם השכינה אין לה מקום. גם לנו אין מקום. מה השכינה בקשת? ותשוקתה מאוד מצוא מקום דירה לשכון בה. זה הכל. עושה דירה פשוטה, בלי הרבה תנאים, מוכנה קצת לחלוך, אבל יש מקום לשים את הראש. ואם מצא מנוח מקום נקי, מצא בחור טוב, קשר, אבל לא משהו. לא איזה צדי גדול. בסדר, בחור טוב, שלם מס הכנסה, הולך למילואים, אבל מקווה שלא יקראו לו. הוא לא מאלה שמתנדבים. בסדר. בגדול. בחור טוב, בגדול, אל תתפוס אותו בקטנות. גם זה מספיק. נקי מעבירות וחטאים. מספיק? אז האישה מדירתה ודברי פי חכמכם. במילים אחרות, מה שבעצם מעניין אותנו זה רוח הקודש. זה המפגש העוד יותר אינטימי וקרוב שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. אז מה אנחנו צריכים לסכן את הביחד שלנו בשביל האולי מה שיקרה לנו פה? שווה לנו ציפור אחת ביד מאשר חצי ציפור על האדמה. עכשיו זה מזכיר לי, השבוע דיבר איתי חבר, הוא בנה בית בצפון, ושאלתי אותו איך זה אחרי לבנות בית. יש שני סוגים של אנשים שגרים בבית, בוא נגיד שלוש. יש יהודים אמיתיים שכל חייהם גרים בסחירות, כי יש המון המון ביטחון בהשם שנדרש יהודי שגר בסחירות. אם אתה רוצה לבדוק את מידת הביטחון, תגור בסחירות. תמיד ברגע הכי לא מתאים לך, שבועיים אחרי לידה, בעל הבית אומר, מה לעשות? הבת מתחתנת, צריך לפנות. אני מצא את עצמי פעם שגרנו בדירה סחורה, שעליי היה האקדח, אם הילד שלנו מתחתן, הוא יבוא לגור איפה שאתם גרים, ואני הייתי בסכסוך, רציתי שהוא יתחתן. אבל, איך אומרים? הייתי מתפלל שהוא יתחתן, אבל לא יוצא לגור בדירה הזאת. כנראה שהוא רצה מדי לגור בדירה הזאת, עוד לא יתחתן. יש כאלה שרוצים לגור בדירה סחורה. תמיד, אתה חייב מידת ביטחון חזקה מאוד בדירה סחורה. היו חייך תלויים בך מנגד, כן, יום אחד אומרים לך, תשמע, תשלם עוד 500 שקל. אתה אומר, הבית נשאר אותו גודל, על מה עוד 500? אומר לך, העליתי כל הבניין שלי, לילה העליתי ב-700. טוב, תעלה 500. אחרי שנה, אתה מהאלה שמעלים להם ב-700 כבר. אין לנו עושה, אין שום כלל בחוק שאומר, כמה שווה חדר בעיר זאת וזאת, כמה אפשר לרוץ. שמיים עם הגבול, הכל בסדר. כן? זה זן של אנשים, זה ברסלבר, הם רוצים לעבוד על מידת הביטחון, נור ביטוחן, ככה רב נחמן אמר, רוצים לעבוד על מידת הביטחון, גם בגיל 70-80, עדיין דירה סחורה. אגב, יש נדלניסטים רציניים שאומרים שכלכלית זה שווה. סוחר. למה לקנות? לזכור, תשפיע, תעשה יותר. זה עדיין, זה אנשים רציניים. עכשיו נדבר על שני סוגי בתלנים, שקונים בתים. הוא בא לאבא, הוא אומר, תשמע, זה גדול, הבאתי חנחת, אני לא אשם בזה שרק, יש בינתיים רק נכדות, רציתי גם נכדים, בסדר, מתרצה, למרות שהוא חשב להחרים אותו, שהוא לא הביא לו נכדים עדיין, נותן לו כמה שקלים, הולך לצד של האישה, אומר, אם אפשר משהו נתן בשקלים, תן אתה בדולרים, כן, אז זה הדרך, נגרד מפה ומפה, הולך אחר כך למשכנתה, זהו, איזה בית, נו, ברוך השם. חולים יום אחד בית יותר גדול, קונה אבל בית מוכן. יש את הרציני, לא סוחרים, לא קונים בית מן המוכן, הוא בונה. וואלה, זה משרה מלאה אצל חלק מהאנשים לעשר שנים קרובות. בונה. רק על הספוטי, מה בדיוק, הוא יושב חודש. איזה סוג, איזה קרמיקה, איזה רובי אתה שם. אתה שם להצפה, איזה כוחלה אתה שם שם בבית. מה זה, זה, זה משרה מלאה. כן? יש אנשים ש... אחד אמר לי, והנה אני מגיע לבחור שדיבר איתי, שאתה בונה בית, אתה צריך לדאוג לשלום בית. זה מנקה זה, אליו אין סוף מריבות. איזה עריכים קרמים, ארמני או לא ארמני, אתה שם באמבטיה. זה קושייה חשובה, יש הרבה בתים נפרדו עליה. עכשיו, בנית בית, עברת את העשר שנים, עשית את זה. סיפור. יש המון מקומות והמון אנשים, ואגב, אתם צריכים לדעת, אם אתם לא טובים בזה, אל תיכנסו. תלכו למכון שיבדוק לכם לפני זה, משווה לכם להיכנס. זה נחת גדול לגור בבית שלך, יש בנית, אבל רק אם אתה טוב בזה. אם לא, אתה מגיע על בתים, אין לו טיח, אין... תיקח מן המוכן, וגם בסדר. שם בטלן עליך, אבל לפחות אין לך בית. בנית את הבית. נו, מה עכשיו? כלומר, כל עוד גרנו בסחירות, היה איזה... שוקה, היה איזה ביחד, היה איזה בעל בית שמינינו אותו להיות הרשע, ועלינו איזה אויב משותף. אל תזדלו, כל מערכת זוגית צריכה אויב משותף, עדיף שזה יהיה בעל בית מאשר השוויגר. אז זהו, אין אויב. הבנק לא יכול להיות אויב שלך, משקנת. זה אפילו לא בגדר שאתה משפריץ עליו, הוא נרטב, אבל הוא משפריץ עליך, אתה תובע. אתה משפריץ עליו, זה לא מגיע עליו, הוא משפריץ עליך, אתה... מה אתה חושב? הבנק יכול להיות, כי לא אדם הוא להינחם הבנק, זה לא בעל בית. לכן ממילא, ברגע שהרבה אנשים עוברים לבית, מפסיקים לגור בסחירות, לנוע ולנוד כשכינה, יש איזו התרסקות. צריך הרבה רחמים. לכן אנחנו עושים הרבה תפילות, חנוכת הבית, אנחנו מתפללים. כן, או ממך השם כדיליטני, לא שימחת, הרבה, להצטקלו שם בפרק, אנחנו באמת מתפללים שזה לא יקרוס. אחרי שהגשמנו את החלום, בנינו בית. וזה כאמור משימה לא פשוטה, מרש ועד קלה, יכול לקחת, לא אגזים כמה שנים. אני מעדיף, אומר הבעל שם טוב, אומר המגיד, את הביחד. נכון, איך הגמרא בסנהדרין אומרת, שהיינו ביחד אפילו... על חוד החרב היה לנו מקום משותף, אבל
שלום בית
אבל שאין שלום בית, אפילו מיטה של 60 אמה לא מספיקה, ולכן שאין לך בית ואתה נב ענד, יש מצוקה והמצב הכלכלי פחות טוב, יש יותר שלום בית מאשר ההרווחה שהגיעה לבניית הבית ועם השקלים שההורים הביאו, והצד השני, דולרים. אז אתה בבעיה.
ולכן...
נכון? הפחד הזה מהמימוש הוא פחד שאני מפסיד בו את הרומנטיקה. שואלים החסידים את עצמם, האם יש משהו יותר שווה מהרומנטיקה? אה? מה אתם אומרים? היה לי... היה לי רם שהיה תמיד באמצע השיעור היה אומר 5 דקות היה עושה סיבוב בכדורסל, תמיד היית רואה את נפשו ההורגת למגרש, והוא ביטא את זה ככה, אומר נו שטולים בבית השם בסדר, בשיעור אני אומר לך שטו למור בחצרות אלוהינו איזה סלים יפריחו. זה היה אבות. חצרות אלוהינו יפריחו. כי באמת בממשי אני מאבד. בעל שם טוב לא רוצה לאבד את רוח הקודש גם במחיר של ארץ הקודש. הוא רוצה רוח הקודש. מה אני מפסיד? ארץ ישראל? לא, שווה. עסקית שווה לו. הפלא שאני, וזה מעסיק אותי ככה בשבועות האחרונים, אתה רואה שזה קו ששוזר כמעט את כל העולם החסידי. עכשיו אני אביא ככה לכבוד היציאה של הזוהר החי, המהדורה החדשה שהוציא הרב ספרין, נביא ככה מקומרנה, ונסיים את המהלך הזה מחבד. רציתי להביא עוד הרבה מאוד מובאות משערי עבודה שכתב רבי אהרון הלוי מסטרשלה. כן, כל השער הראשון, פרק י"ח, פרק כ' בשערי עבודה, עוסק בין השער במקום הזה. ויש מהלך של שהוא מביא שם, חכם באחור ישבחנה. מה זה אחור? זה הגלות. מה זה פנים? זה ארץ ישראל. חכם באחור ישבחנה. כלומר, בעצם לפגוש מישהו לא דרך המפגש המאה אחוז שלו, אלא המפגש עם האחור, המפגש הממשי, זה דווקא שאנחנו לא פה. דווקא עם המצוקה ועם הקושי יש איזה מגע יותר כנה, יותר חשוף. אז הנה נראה את הדברים. אני בתוך הגולה, כותב הרבי הראשון מקומרנה, האדם שזכה למעלות עצומות, כן, תראו את מגילת הסתרים שלו, היה צריך ללכת לדודו רבי צבי הירש מזידיצ'וב כילד צעיר שיקח ממנו את כל המעלות. הוא מתאר שם במגילה שהוא הולך, הוא ממש בגיל צעיר, 3, 4, 5, הולך בשדה ואלפי נשמות צובעות עליו ודורשות ממנו שייתן להם תיקונים. אדם עם מעלה אדירה. המבנה שלו לא נבנה נפש, רוח, נשמה, נבנה הפוך. יש לנו גילויים כאלה. הוא התחיל מהיחידה, ודודו רבי צבי הירש מזידיצ'וב, בעל הסור מרע, אומר שהוא ייקח לו את כל המעלות, וסמוך לפטירתו אולי יגיע לכל המעלות שלקח לו עכשיו. כן, אנחנו יודעים על יהודי בצפת שפת הארי שנקרא נחמן קטופה, שהיה ילד עם גילויים אדירים. יש גם ספר שלו, מעשה הילד, שמאמר מוסגר, פעם אחת נשאל הרב קוק לאחד ממקורותיו, כלומר זה מופיע במה שכתב אותו נחמן קטופה עבור בה בצפת. והארי לוקח אותו מבין החיים, אדם שהמבנה הנפשי שלו נבנה הפוך, גילויים אדירים שהצדיק הכי גדול מגיע כולי ואולי סמוך לפטירתו, עם זה הוא נולד. עכשיו לאן הוא יכול להתקדם? רבי יצחק אייזיק ספרין מקומרנה, הרבי הראשון מקומרנה, שזה באמת חסידות קצה במובן של העיסוק שלה בקבלה. אנחנו יודעים על שני גדולי עולם שעסקו דור לפניו בחסידות, זה הרבי מדינו, בעל הבני שכר ואגרה דחלה, ורב צבי הירש מזידיצ'וב, והוא למעשה ממשיך את דודו רבי מזידיצ'וב. והוא כותב שכל ילד בן 9 חייב ללמוד כתבי הארי, זוהר ותיקונים. לו עמי שומע לי, ככה הוא כותב, ילמדו זוהר ותיקונים וינצלו מכל המצוקות והצרות של עקבת הנמשיכה. והוא כותב פירוש על הזוהר שנקרא זוהר חי. למה חי? הוא שייך לקומות של החיה והיחידה, זה הקומות של הגילויים שלו. הבן שלו דמשק אליעזר, ככה חסידות שעוסקת הרבה. אני ממליץ למי שרוצה קצת להיכנס לעולם הזה, להתחיל מנוצר חסד, שזה פירוש שלו למסכת אבות, אחר כך נתיב מצוותיך, הביאור שלו על המצוות, ואז לא דרך מצוותיך, נתיב מצוותיך, דרך מצוותיך זה צמח צדק, ואז אם ירצה יוכל להסתכל בזוהר חי. אז אנחנו רק נציץ ונסגור. וכל עוד שההשגחת הקדושה מסתתר, הקדושה, גילוי רוח הקודש, אומר לנו רבי יצחק אייזיק ספרין לפני 180 שנה, אור הצפון, אור הצפון מתגלה ליחידיו בנקל סודות ורזי תורה, בנקל להשיג אותם מה שלא היה בדורות ראשונים. שוב אותו רעיון, הגילויים מתגלים יותר בפשטות דווקא שאנחנו במרחק, וזה הטעם הפכתי דף אני והוא אסור, שכן הוא מרומז על עין עליון עתיקה קדישה, כי לעובדי השם אדרבה בעת הסתרת פנים אור פני מלך עליהם במדרגות גדולות, אני אבי אלוהיכם, והוא סודות ורזים אסור בזיקים וחבלים של חבלי לידה, שמרי דחוכמת הילאה, מרי דקבלה, מרי רזי תורה, דשעתה דחיקת להון, באו זמן התפתחת לעולד המשיח, שהוא התגלות אור מתוק, ערבות לא ישוער על מראה דרזין. איפה עיקר ההתגלות? מתגלה מתוך המצוקה, מתוך הגלות, מתוך הקושי. וכאשר אנחנו חוזרים לארץ, חוזרים להרווחה, ומילא הסכנה של עיבוד הסוף. כן, זה זורק אותנו גם למחלוקת שיש בין אדמור הזקן לשאר האדמורים בזמנו, לפני 200 וכמה שנים, מי עדיף שינצח? הצרפתים או הרוסים? אם הצרפתים ינצחו, נפוליאון בונפרטה, אז יהיה חיים טובים, אבל סכנה ורוחניות. אני מעדיף גשמיות דחוקה ורוחניות מרווחת, אומר אדמור הזקן מחבד. ואחרים אומרים, הרבס האחרים, רבי נפתלי מרובשיץ, המגיד מקוז'ניץ, קודם שליהודי יהיה טוב, אחר כך נדבר על רוחניות, שיהודים לא ילכו עד הרכובותיהם בדם. וזאת השאלה, האם אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך הממשי ולא מתוך הסימבולי, מתוך המציאות עצמה, מתוך הרווחה גשמית? זו שאלה. כן, יש אמירה יפה שהרוז'ינר אומר שהוא מאמין שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם מתוך הרווחה, לא מתוך לחם צר ומים לחץ, אלא שבילי תורה שלא מתגלים אלא על ידי עשירות. זאת השאלה. אומר הרבי מקומרנה, כל עצמותיו קומרנה, שאי אפשר אלא מתוך הגלות, אז מתגלים הסודות הגדולים, כמו שהגמרא בתחילת חגיגה אומרת, אין מגלים סתרי תורה אלא למי שליבו דואג בקרבו. אם הכל בסדר, זה לא עובד. כבר דרשו, אני בסדר בגימטריה בחור ישיבה, אני לא בסדר בגימטריה משיח. הם יכולים לשער של מי הגימטריה הזאת, שברגע שאתה נמצא במצב לא דחוק, במובן מסוים היכולת שלך לנוע ולזכות ברוח הקודש מוגבלת. לכן אני מעדיף את הדחקות, מעדיף את הגלות, מעדיף את הנידודים במקום הרחוק, ששם אפשר לקבל ביתר קלות. והנה אני אסיים את המסע הזה ואז נגיע לשלב הבא של הלימוד, בדברים שאומר הרבי הרייץ בשבע ברכות של חתנו. אני רק אאפס אתכם, החתונה של רבי מנחם מנדל שני אורסון, הרבי האחרון מלובביץ', מתי מתרחשת? איזה שנה? תף רי שפי תת, אני אדמור. ואז החתונה מתרחשת למעשה בוורשה בחודש כסלב. החתן של הרבי מלובביץ' לחתונה היסטורית. ואז יש לנו בסוף דרושה החתונה 10 מכתבים שכותב אביו של הרבי, רבי לוי יצחק, מקובל עצום, שנמצא על הדנייפר פטרובסק ברוסיה, ולא יכול להגיע עם אשתו לארץ, לוורשה, ששם מתרחשת החתונה, סליחה. וזה די תואם את מה שקורה עם הרב צביודה, שגם מתחתן שם עם חבלי האוטנר, וגם הרב לא מגיע לחתונה. יש לנו אגרות נורא נורא מרגשות. איך כותב אבא שבנו, בתוך שלושת בניו, בנו מתחתן, אחד מהבנים, אח של הרבי, היה פגוע, יש לו בעצם את הבן שהוא החלום שלו, מסיע אותו לבת של הרבי, ואומר שסיים סיים יש לו סיכוי גם להיות רבי, לא יודעים 100%, אבל יש סיכוי. ואז הוא מקבל, הוא שולח מברק בי"ד בכסלב תף רי שפי תת. אני אקרא את זה. ואז עבור מנדל שניאורסון ורשה, ממעמקי תעלומות לבבי, הנני מברכך בני אהובי מחמדי ליום חתונתך, עם בת גילך חיה מושקה יחיו למזל טוב. למרות שהמסורת בחבד זה תמיד לקחת אישה גדולה מהרבה, ככה זה כל נשיאי חבד. אז הוא כותב עם בת גילו, השם אלוקי אבותינו הקדושים אשר בזכותם אנו חיים יפרוס עליכם סוכת שלמה, ויהיה הבניין שלכם עדי עד, ואיך חיים עם אישה אשר אהבת כפשוטו. זה תמיד עד ששאלנו עם ארץ ישראל, לבחינת ארץ ישראל, ואיך חיים עם אישה אשר אהבת כפשוטו. רוחם מדרשו, אבל לפני הכל, ואיך חיים עם אישה אשר אהבת כפשוטו. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך. אין פסוקים כמו הפסוקים האלה, זה שבוע שעבר עשינו סדנה, מה הפסוק הכי קשה? חושב שאם נעשה סדנה הפוכה, אין הפסוקים הכי אופטימיים, הכי גאוליים, הכי משמחים, כן, פסוקים שהיו נכנסים אצלנו למצעד. מישהו גם יש איזה משהו שהיה זורק פנימה למצעד, איזה פסוק? באופטימי אבל. אז זה היה לפני ל"ג בעומר, עכשיו אנחנו אחרי, אני מזכיר. קרה איזה היפוך. עוד ישמע, נו. עוד ישמע, זה עוד עתיד, פה אומר, כי אם מכוחה ברוך הוא סמך, מה יש את נעוריך, זכות אבותינו, מי זה? מי זה אבותינו? הסבא המשותף של הרבי מלובביץ' ושל אשתו, חיה מושקה, מי זה הסבא המשותף? רמז, גם לא קראו מנחם מנדל? דור רביעי, הצמח צדק, בחב"ד זה הולך דור רביעי ישובו הנה, אבי טבסקר, הצמח צדק נקרא על שמו, הוא דור רביעי אחרי אבי טבסקר. רבי מנחם מנדל מויטבסק, פרי הארץ, שבפעמים הבאות נראה ממנו דברים. אותו דבר קיים גם עם רבי דובר, שזה המגיד, שחוזר אחר כך בדור רביעי. אז מילא, הצמח צדק, דור רביעי, יש לנו שוב מנחם מנדל שניאורסון הרבי. שניהם צאצאים של דור חמישי לצמח צדק. אם מכוחה ברוך ושמח מאשת נעוריך, זכות אבותינו הצמח צדק וחברתו. היה לצמח צדק חברה, כתוב. אשר אתה וחברתך נקראים בשמותיהם, כלומר הצמח צדק, רבי מנחם מנדל שניאורסון היה נשוי ל חיה מושקה, אתם מבינים? אבל איזה מטען היסטורי יש פה. זה חוזר בשנית, מנחם מנדל עם חיה מושקה, הוא מברך אותו שהצמח צדק ילווה אותו, כי תלכו בדרך התורה והמצווה ותחיו חיי נחת שלווה והשקט בכל טוב סלע, תהיו לגאון ולתפארת בישראל, יהי מכם דור ישרים מבורך. אז לא זכו, אבל זכו לכל כך הרבה שלוחים ותלמידים, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות בפועל, אביך אשר הוא איתך עמך ממש. הוא לא יכול להגיע, כן, הרוסים לא מאפשרים לו להגיע. אביך אשר הוא איתך ממש, לוי יצחק. אגרות מרגשות נורא מופיע כאמור בסוף דרושי חתונה, הוא גם גוער בו באחת האגרות על זה שהוא שמעתי שאינך מתענה בכל יום עד מנחה. יש לרבי ככה מנהג שהוא מתענה כל יום, אוכל רק במנחה. איני מבין אותך כלל, צועק האבא על הבן במכתבים, מדניה פרפטרובסק, הוא מבהיל אליו שם לברשה, מאין לקחת ומי לימדך כאלה? מה לך לשמוח עם הרבנית, עם החברה, ואתה עושה את העניות? מה זה? לא סיכמנו ככה? עכשיו תראו ככה, נותן כמדומה שלעת אתה רחוק אינך מגבורת שמשון. אתה פה שחק אותה וסייר. למה אתה עושה כאלה? אין זה דרך התשובה ולא דרך התורה. נצרח אתה לשמור על הבריאות בכל תוקף, הנה אני מצווה לך במפגיע שלא תעשה זאת, לא רק עד המנחה אלא גם עד אחר תפילת שחרית, תאכל בכל יום פת שחרית קודם התפילה. ולכן חב"ד אין להם בעיה לקום מאוחר, להתחיל תפילה בעשר, אוכל פת שחרית, והשתדל ביותר לשמור את בריאותך, ונה ונה אהובי לכתוב לפרקים קרובים יותר, ומכל הפרט ויהיה השם ממך, תעלה מעלה, אביך או אבך מומקה דליבה, לוי יצחק. בסדר, ואהבה מאוד גדולה, מאוד נוגע ללב לראות את המכתבים שהוא שלח לו, נבצר ממנו, הוא מאוד, הוא רוצה, האבא והאמא מאוד רוצים להגיע לחתונה, הרבי מתחתן, הוא לא בחור צעיר כבר, מאוד רוצים להגיע ולא מצליחים. והנה עכשיו נקרא, נחזור לענייננו, חלק מדרוש גדול שאומר הרבי הרייץ ביוטט כסלם תף רש פייטט, כן, חלק מדרשה גדולה בסעודת השבע הברכות שמתרחשת ביוטט כסלם. זהו דכתיב, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. דווקא בארץ צייה זו אדום ועייף מרוב צער ואיסורים מרחמנו השם יתברך, הנה שם דווקא הוא גודל הצמאון ללמוד תורה. כן, לפעמים אתה רואה בחור שלא לומד, אתה אומר לו, יאללה, לך גייס, תעשה תואר, תחזור אלינו אחרי כמה שנים, אבל מגעגוע. מה זה? תהיה חייב אותנו. עכשיו אתה פה חושב שאפשר לעשות הכל, אתה מסתובב, אתה צריך געגוע. וכמאמר נפשנו עייפה לדברי תורה ואין מניחים אותנו, וזהו כן בקודש חזיתיך פרש רבנו בעל השמחה, שזה אדמור זקן בשם אורו הבשט נוחו עדן, הלוואי בקודש שהוא זמן הבית חזיתיך בתשוקה גדולה כזו. ראינו את זה בזמן הגלות, אז התשוקה לתורה ומצוות הוא יותר מכמו בזמן הבית. בגלות יש יותר תשוקה, יש יותר פשן, כי אנחנו בדירה סחורה, בעל הבית ברוך השם מחתן את ילדיו, אנחנו רוצים כל שנה לעבור דירה, וזה במקרה טוב, מקרה פחות טוב כל חצי שנה, אבל יש יותר תשוקה ויותר לאט ויותר תאובתה אל תורה ומצוות. וטעם הדבר לפי שעל ידי ריבוי המניעות והעיכובים של המנגדים מתעורר כוח הניצחון על מסירות נפש בפועל ממש, שאין מישהו שלוחץ אותך, אתה בהרפייה, אתה בעייפות, אתה נרדם, לא קורה כלום, שיש כוח שמנגד אותך, כן?
לא,
הגויים, הלחץ, הלחץ. לכן אני חושב שמדין עקר עשתו, כל יהודי חרדי צריך לשלוח מעשר כספים למפלגת יש עתיד. בלי זה, איזשהו בלחץ הזה, כן? מוציא ממך, מכריח אותך, מדייק אותך, מאיר בך את התשוקה, פתאום מחזיר אותך לחיים. והגלות בארץ ישראל עשה קנה, לשמן תאבית הקסיטה. יש מניעות, יש עיכובים, יש מנגדים, כן, זה כמו הבעיה. אתה רוצה להגיע לשלטון, סתכלו ככה מה קרה לרוויזיוניסטים, לחירות, 40 שנה כמעט, מי? כן? רוצים להגיע לשלטון, עוד תקופת המחתרות, אחר כך שלהם על תלנה, אחר כך הם אופוזיציה ושילומים, ב-52, בגין צועק, 77 הוא מגיע. ואז מה? מה אפשר? אין מנגד, אין מעכב, תעשה מה שאתה רוצה. נכון? יותר פשוט. היה לנאום בכיכרות מנורה, ועם כל הפתוס. זה מסובך. עכשיו בעומק אני אגיד משהו שאני קורא פה. מה הוא אומר לו? הרבה ואשתו נמצאים בקשרי הרוסים, יש אז הרי מלחמות, חמש שנים. אנחנו יודעים מהנזיר שכמה זמן הוא נמצא עם אשתו במאורסים, נכון? מדברים על בין 11 ל-12 שנה. יש לו את התמונה שלה, מאורס 11 שנה. כן, היום אם כן, אנשים מוכנים לקפוץ מהחלון, הוא בגיל 70, היום בגיל 25 אנשים שמים לך את המפתחות על השולחן, הוא 11 שנה מאורס, יש מלחמות, הרי במאורס 5 שנים, אי אפשר. סוף סוף חתונה, תפרש פטט ורשה, אומר האבא של הקלה, זה שאמור לתת בדולרים, אומר הלוואי שבביחד היה לכם כזה געגוע וכזה ביחד כמו שהיה לכם בגעגוע. 5 שנים עכשיו היה את הגעגוע, והנה זה הולך להיות ביחד, הם הולכים באמת להיות ביחד. זה הברכה שאני יכול לברך אתכם, כן בקודש חזיתיך, הלוואי שיהיה כזה ביחד. כן, לפעמים אתה רואה אנשים, אתה כבר מטופל בילדים, כל מה שמעניין אותך זה למצוא 3 ב-100, בסדר, נחילה ו 3 חבילות טיטולים ו-100 שקל, זה בעצם פסגת החלומות. אז אתה רואה את הזוג הזה, הוא בלבן, היא בלבן, אתה כבר לא יודע מה זה, הלכת עם חולצה לבנה, תוך רגע זה מלכלכים אותך. אז אתה אומר, הלוואי שזה ימשוך שנה, שנתיים, שזה לא ייעלם, כן בקודש חזיתיך, הלוואי שגם בחזרה לארץ שהם יהיו ביחד ולא יצטרכו לפרנס חברות הדלק כל היום, שיהיה את הביחד הזה שיש להם עכשיו שהם לא ביחד. עכשיו, אחרי שראינו את הקומה הראשונה, שזה היה הרב נחמן והרב חרל"פ על בחינת ארץ ישראל, אחרי שראינו את המגן ממזריץ', את רבי יצחק אייזיק ספרין מקומרנה, ואת הרבי הרייץ על המקום של למה החשש, כי מה אנחנו מפסידים שאנחנו מקביעים את הביחד שלנו למקום מסוים. האימה הזאת בפספוס של הסוד, אני רוצה קצת לגעת במקום של עוד סיבה לרתיעה.
לא
יכול להיות יותר,
כאילו,
מצד כאילו,
שלא היו במקום הזה, כאילו ש... שיוותרו
על הרוח הקודש.
לא שיוותרו על הרוח הקודש, דבר שלנו, ברור שאפשר להגיע לארץ ישראל, ובכל זאת, כאילו, וזה לא סוגר לך את הדרך, את הגעגועים או את החוסר, כאילו, אז פתאום הסיפור מפסיק להיות הגעגועים. הסיפור קצת יותר, הקדוש ברוך הוא, הסיפורים היותר מרכזיים של ה... של התנ״ך, האור לגויים, דברים אחרים שלא יהיו קיימים בצורה אוטומטית שתגיע לארץ ישראל. וזה משהו, יש לזה משהו קצת מרגיז, כי יותר אנשים גדולים. מה אתם מפחדים להתחתן?
אתה פחדת? אבל אתה אומר, הצדיק, שבלחמה לימד אותנו
שהוא... שהצדיק זה בן אדם ממש כמונו.
ממש כמונו, אבל לא, עם דקין וקשקשות אחרים. לא יודע, יש משהו נורא נוגע ללב בזה. באמת, בזה שמשתפים אותנו בחשש הזה. לא, זה לא... חיים, שום בעיה. אתה רואה פה פחד, אתה רואה את הבעל שם טוב. חושש ללכת עם הגזלנים. לגזלנים אין בעיה, הם כבר בארץ. יש להם ישיר. אקספרס. הוא רואה את לאט החייבה מתהפכת, הוא לא נכנס. יש בזה משהו נוגע ללב. פחד. יהודי חרד. מה יכול לעשות? חברה טובה. אני סתם, אני דורש אתם לשבח רגע, לאנושיות אפילו. טוב, נסיים ברמחל. רמחל הוא דווקא המקרה הציוני. עולה לארץ. ממש בשנות ה-30 סי כוחו מסתלק פה שהוא בשנת ה-39 שלו בכפר יסיף ליד אקו. איזה מחלוקות, מה שהוא עבר בחיים ל-100 שנה בן אדם לא עובר. כן, כל מה שסבא מרורים שם בפדובה, אחר כך בפרנקפורט, אחר כך באמסטרדם, עד שהוא מגיע לארץ. אבל בזכות המרורים האלה הרווחנו את המסילת ישרים ודרך השם. אולי זה לא היה לנו. דווקא זה שהתנגדו לו, שיכתוב קבלה, הכריח אותו בעצם לכתוב את הספרים, שהפכו אותו לקונצנזוס, שהביאו לנו גם את המגע עם הספרי קבלה שלו, אחרת אני חושב לא היינו מכירים אותם, אף אחד לא היה יודע. רמח"ל בספר אדיר במרור מדבר על הפסוקים בסוף פרשת וישלח, יש לנו שם 8 מלכים, פסוקים, פחות מובנים בדרך כלל. אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. יש לנו פה רשימה של 8 מלכים שמולכים באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. בני ישראל, מה זה הביטוי הזה? הוא כבר נהיה ישראל? יעקב נהיה ישראל? מה זה בני ישראל? כן, הביטוי בני ישראל עוד לא הגיע לעולם, והם כבר היו מלכים לפני שהביטוי הזה הגיע. וימלוך באדום בלה בן באור ושמר עודין הווה, וימות בלה וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה, וימות יובב וימלוך תחתיו חושם ארץ התימני, וימות חושם וימלוך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדיין בשדה מואב ושם עירו אבית, וימות הדד וימלוך תחתיו סמלה ממשריקה, וימות סמלה וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר, וימות שאול וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור, וימות בעל חנן בן אחבור. כן, כל אלה נקראים 7 מלכים דמיתו. וימלוך תחתיו הדר ושם עירו פאו ושם אשתו מהיטבאל. הראשון שאנחנו יודעים איך קוראים אשתו, איך חברתך יש את בריתך, אנחנו יודעים, יש לה שם מהיטבאל. בסדר? זה שם מאוד עוסקים בו הרבה, חיבור של שם מה ושם בן בגימטריה מם ה' ויוד ת' ב' א' ל' זה שם בן. בת מטרד, בת מזהב, לא רק האישה הכתובה, גם השוויגר, גם הסבתא, כולם מגיעות לאירוע. אבל איך קוראים לשוויגר? מטרד.
הסבתא
מזהב. אז אוקיי, אתה רוצה סבתא מזהב, זה עובר דרך המטרד. אין מתנות חינם. גם מזהב וגם שוויגר לא מטרד, לא מצינו, ולא מצינו פה זה ראייה. בסדר? והמקובלים עסקו כולם מי זה שמונת המלכים האלה, הם מייצגים את שבעת מלכי התוהו, שבע המלכים שמתו, שבע הספירות התחתונות. בשפה של הצמח צדק בספר דרך מצוותיך, מצוות אהבת ישראל, הוא מדבר על זה שאלו מלכים שהיו זה תחת זה, כל אחד התנסה למור אני אמלוך, לעומת מלכי התיקון שמתחיל מהדר, שהמלוכה היא זה מול זה, הדיאלוג מול האידיאולוג, אולי דיאלוגיה מול אידיאולוגיה, אנחנו אולי נעריך בזה פעמים אחרות. אני רוצה לקפוץ ראש אל רמחל. המלך החטא הוא המלך הדר והוא התיקון הכללי, והנה נתתי לכם רמז לשאלה שעכשיו אשאל, מי המציא את הביטוי התיקון הכללי? הנה נמצאת למד רמחל, וזה בכלל פותח לנו פתח ליחסים בין החסידות לרמחל. מי הראשון שהוציא את המהדורה כמה של כלך פתחי חוכמה? מי הראשון שתרח ללכת לבית הדפוס? המגיד ממזריץ', ידעתם על זה? כבר בעוד בחבד אנחנו נתקלים דווקא באיזו הסתייגות מרמחל, בעיקר בגלל הספר חוקר ומקובל. החסידות הושפעה רבות מרמחל, בדרך כלל בהתקסיה, אבל המגיד ממזריץ', הוא מוציא את המהדורה קמה של הרמחל. המלך החטא הוא המלך הדר והוא התיקון הכללי. התיקון הכללי מופיע פעם ראשונה, הצמד מילים, ככל שאני מצאתי, וזה אינו ראיה, אבל שאני אומר אני מתכוון למחשב גם, ברמחל. רמחל מדבר על התיקון הכללי, כלומר המפגש של הנהגת האיחוד והנהגת המשפט לכל קלקולי השבירה, קלקולי השבירה של מה שראינו של המלכים. וכאן נזכרו אשתו כידוע הראשון, בסדר, דקה אנחנו מסיימים, נזכרו אשתו כידוע, שכבר ניתקנו הדברים בסור זכר ונקבה, וגם שם העיר היא קבע זה בהנהגת המלכות מה שקבע, כמו שאמרנו לך עוד בסייעת הדשמיה. הנה זה סוד ירושלים, שהיא עיר הצדק והוא תוקף הדינים, כמו שלוש נקודות. עכשיו, מכאן עוד ראיה שהוא השפיע על רב נחמן, לא רק שהוא דיבר על התיקון הכללי, הוא גם דיבר על סוד שלוש הנקודות שמופיע אצל רב נחמן ולא סיים, לא סיפר. אחר כך זה מופיע גם באורות הקודש, סוד הנקודות, נכון? אורות הקודש, אני זוכר איך היינו מנסים להציץ לראות הרמים היו יודעים מה היה כתוב בנקודות באורות הקודש, ואנחנו שרב היה הולך לשרדים, היינו קופצים לגלות את סוד הנקודות. אז גם ברמחל יש את הטכניקה של הנקודות, אבל מה הוא רוצה? תשלימו אתם, מה זה? מה זה השלוש נקודות? תאמרו מה זה יכול להיות. גם במקור, בסדר, אני גם בספר עצמו, בגוף אין, לא כתוב. הוא רוצה להגיד והוא לא מגלה לך מה זה תוקף הדין.
יום המיטה,
גם אני לא יודע מה הוא התכוון, אני יודע שהוא רצה להגיד פה משהו קשה, בסדר? ירושלים היא עיר הצדק, תוקף הדין. כלומר, ירושלים כייצוג של ארץ ישראל היא תוקף הדין. יש פחד מלהיכנס למערכת שבה אתה כבר לא מסכן. אנחנו הרבה פעמים מעדיפים לשמר מערכות שבהם אנחנו מתפקדים כלא שווים וזוכים ביחס כלא שווים. ירושלים זה עיר הצדק, כן? אין במצב האידיאלי כולם עובדים, אין מתנות חינם, אין הקצאות, עיר הצדק. אך המשפט הוא המיתוק שמהפך בזכות הרבה וממעט בעונשים, והוא סוד המשפט שלום, וצריך שזה יתחבר עם הצדק ויצא הדין במיתוק. זה סוד חיבור זכר ונקבה, וצדק נעשה צדקה. איך אנחנו לוקחים את הגילוי של האי גבורות שמתגלות ב המציאות הזאת של התפארת, מגלים תאי חסדים, הופכים את הפנים הדיניות שקיימות במלכות אל הפנים מלאות החמלה, מלאות הצדקה. בסדר? זה המעבר מהצדק לצדקה. אנחנו פותחים את הקוף הסתומה הזאת, פותחים את הרגל, פותחים בחלון, תבנה חומות ירושלים. החומות פה הן לא פשוטות. חומות פה זה העמידו דבריהם מפני מחרבה ירושלים, מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה. יש פה איזה דין שנמצא, והחשש הגדול מכניסה לארץ זה איך אנחנו נכנסים למקום שבו זה קורה, בו זה קורה באמת. איך לבנות את חומות ירושלים בלי שזה, בלי שהחומות יקרסו. והנה אני אסיים בשש שורות מלמטה. ראינו כי האורות למעלה הם נשגבים מאוד ואין עוד עליהם שם, אלא כשמגיעים למטה נסדרים השמות לפי השורש שהיו מהירים למעלה. והנה זה הצדק המתגלה למטה, הוא עצמו הנשרש למעלה בסוד בצדק כל אמרי פי, ואחר כך שנסדר בסדרים בסוד החומות נקרא צדקה. איך אנחנו פותחים את הצדק, את הקושי, את הדין אל הצדקה, אל המפגש. והיה מעשה משפט הצדקה שלום, מעשה הצדקה שלום. איך אנחנו בעצם מגיעים לדבר עצמו ומצליחים עדיין לשמר בו אנרגיות של רוח חן ותחנונים, של שבעה, של כן בקודש חזיתיך, של תשוקה, של געגוע, שלא תיעלם בתוך המקום אליו חזר. וזה בעצם מה ש דיברנו עליו בפעמיים האחרונות, על הרתיעה. פעמים הבאות נדבר על איך נכנסים לארץ, איך מתקרבים, איך עולים לעיר הצדק ומגלים בה את הצדקה. שבת שלום.
אתה יכול רק לחדד את השבוע אחר?